מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום וברוכים הבאים. בינואר 2009, בדיוק היום לפני 10 שנים, פחות כמה ימים, יצחק תשובה כינס מסיבת עיתונאים והכריז על יום חג. אז הוא אמר, אני מצטט, כמויות הגז שהתגלו במאגר תמר יספקו את צרכי האנרגיה של מדינת ישראל עשרות שנים. זו אחת התגליות הגדולות בעולם. אנחנו לא נהיה מדינה תלותית בכל מה שקשור בגז, זהו יום חג למדינת ישראל. אז אלו היו הדברים של תשובה בדיוק לפני 10 שנים, והיום אנחנו בפרק מיוחד של מנועי הכסף לציון 10 שנים, לתגלית הגז הראשונה של ישראל. תמר, מאז קרו עוד לא מעט דברים, ולכבוד הפרק המיוחד הזה, יש לנו אורח מיוחד היום, ליאור גוטמן, כתב התשתיות והאנרגיה של כלכליסט. שלום ליאור.
אהלן, מה שלומכם?
וכרגיל אורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות. שלום אורי.
אהלן.
אני שי סלינס, והיום אנחנו נדבר על בעצם מה, האם תשובה צדק, דבר ראשון, האם אנחנו נהפכנו למעצמת גז, אם לא, אז האם נהפוך למעצמת גז, וננסה להבין פחות או יותר למה, האם אנחנו עומדים בקצב, האם המאגרים מפותחים בזמן, וננסה להבין בדיוק איפה עומדים כל הדברים האלה. אז ליאור, בוא, אני רוצה להתחיל ממך, בוא תסביר לנו קודם, למה בעצם אנחנו צריכים גז טבעי?
גז טבעי הוא בעצם סוג של דלק, הוא כמו הבנזין שאתם משתמשים ברכב, כמו הסולר שנכנס לקטר רכבת ולמסעיות ולאוטובוסים, כמו הגז בישול שאתם עושים איתו אוכל, הוא סוג של דלק שיש לו שתי תכונות מאוד, מאוד חיוביות, אפשר לומר. אחת שהשריפה שלו היא יחסית נקייה, זה לא דלק נקי לגמרי, כמובן שלא, זה לא אפס פליטות, אבל יחסית נקייה לייצור חשמל, בהשוואה לשימוש בפחם או בסולר או בטח במזות. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה שהגז הטבעי הוא יחסית זול ביחס לדלקים אחרים, בטח בנקודה או בשכונה הספציפית שלנו בעולם. ישראל כזכור נחשבת לאי אנרגטי, אין לנו לצערנו הרב קשרי מסחר ענפים עם מדינות מסביב, יש אולי אי מלחמה מדרום וממזרח, מצפון תמיד באה רעה, ולכן כל משק הדלקים הישראלי הוא משק שמוטה יבוא, כל מה שאתם שמים בטנק הדלק של הרכב שלכם, מקורו במקור במקור מ-100 מיליון חביות נפט שנכנסות מדי שנה לישראל, 60% מזה הולך לבית הזיקוק בחיפה, 40% לבית הזיקוק באשדוד, ובעצם כשגילו את מרבצי הגז הטבעי, זה פתח לנו אפשרות להיות קצת יותר עצמאים מבחינה אנרגטית, קצת פחות תלותים בעולם, קצת פחות חשופים לתנודתיות של מחירי חבית הנפט. אנחנו בדרך לשם, אבל בצד הצו,
לצערנו. רגע, לנו. למה קצת? למה אמרת איזה 4 פעמים קצת? יש גז.
יש המון.
מצאנו גז, נכון? המון, תשובה צדק נכון. לפני 10 שנים?
הוא צדק בזה שהוא אמר שמצאנו גז, ובהחלט נהפוך לפחות תלותים מבחינה אנרגטית. הוא פחות צדק מזה שמצאנו כמויות אדירות, הכמויות שמצאנו בהחלט יפות, אני לא מזלזל בהם, יכולים לתת לנו עצמאות אנרגטית, אבל ברגע שנפתח עולם הייצוא, כלומר, אתה לוקח מה שיש, ואתה גם קצת מוציא החוצה, או הרבה מוציא החוצה, אפשר להתווכח על זה, אז בעצם הרזרבות שיש לך תלויות בכמה שתמצא יותר, ומאז הגילויים האחרונים של המאגרים, תמר, לוויתן וכריש תנין, לא מצאו עוד פה מאגרים גדולים בשטח המים הכלכליים של ישראל, אז כרגע אנחנו די עומדים במקום, ואם אני עושה חשבון נגרים מאוד 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 גז, גס, סליחה, של הגז, ואומר כמה אנחנו מייצאים וכמה אנחנו יישאר לנו, זה יחזיק אותנו בערך לבין 25 ל-35 שנה קדימה, אני לא מזלזל בזה הרבה, וכאן נשאלת השאלה שאין עליה תשובה, מה יהיה כשזה ייגמר, כלומר, האם כבר נהיה בסוגי אנרגיות אחרות, יותר אנרגיות מתחדשות, יותר יכולת הגירה, אולי בכלל יקומו תחנות כוח גרעיניות בישראל, שהן נחשבות לתחנות ירוקות למרבה האירוניה, כי אין להן פליטות של מזהמים, ואז אנחנו לא נהיה תלותים, לא תהיה לנו תלות באף אחד, ואתם יודעים למי ניתנה נבואה.
אבל זהו, עוד מעט נגיע לנבואות, אורי, אורי, בכל זאת, בעשר שנים האחרונות, וגם אני מתייחס לתזמון של המציאה של הגז, שזה בדיוק אחרי המשבר הכלכלי, נכנס כסף למדינה. זה לא, הרווחנו מזה.
הרווחנו מזה ואנחנו נמשיך להרוויח ואפילו יותר, כי קודם כל נכנס כסף דרך ההפקה של הגז, אם זה במס חברות, מס הכנסה לעובדים וכן הלאה, אבל הסיפור הגדול יגיע, כבר התחיל, אבל יגיע ביתר סט מ-2020 קדימה, כשבעצם החברות גז יתחילו לשלם את מה שנקרא היטל שישינסקי, שזה בעצם היטל מיוחד על חברות האנרגיה, כשהן מתחילות לשלם אותו, ברגע שההכנסות שלהן יהפכו להיות פי שתיים מההשקעה הראשונית, וזה היטל שייכנס למה שנקרא קרן השפע. זו קרן, זה כסף שהממשלה לא תוכל להשתמש בו באופן מיידי, אבל הוא יצבר ויצבר, והוא אמור להגיע לסכומים יחסית גדולים, סכומים שיאפשרו בעצם לממשלה ליהנות מהכנסות רק מהריבית על הקרן, בלי להשתמש בקרן עצמה. ואומנם עוד פעם, כמו שלי אומר, אלה לא מספרים מאוד מאוד גדולים, זה לא משהו שהולך לשנות את המשק מקצה לקצה, כמו נורווגיה, אני לא טועה, דיברנו על נורווגיה בפרק שדיברנו על מתח, נורווגיה, כל הממשלה מתממנת לחלוטין מהכנסות על, על הגז, לא צריכה שום דבר אחר, אז זה לא המצב שאנחנו נמצא את עצמנו, אבל בסופו של דבר, בואו, זה בכי של עשירים אני קורא לזה, אנחנו א', מקטינים משמעותית את התלות שלנו מבחוץ, היבוא של מוצרי אנרגיה אחרים ירד משמעותית בשנים האחרונות, בעשרות אחוזים, והממשלה תוכל בעצם ליהנות מתזרים נוסף מעבר להכנסות ממיסים, כדי לממן את התקציב שלה.
זה משהו שקורה, אבל זה איזושהי תופעה שקורית בעצם בעולם. זאת אומרת שהתלות בנפט, שאני עד עכשיו לא מבין למה אנחנו עדיין צורכים כל כך הרבה נפט בעולם, זה כנראה קשור אחרי זה ליאור הסבר לנו, בטח לשינוע של הגז הטבעי, כי נורא קשה לשנע את זה ונורא קל לשנע נפט, אבל עדיין, העולם הולך לגז טבעי, לאנרגיה נקייה.
כן, העולם הולך לשם לא רק לגז טבעי, בכלל לאנרגיה ירוקה, ואנחנו רואים פי יותר ויותר פיתוחים, זה הרבה פעמים מאוד תלוי במחיר של הנפט, כשהנפט היה גבוה, שהיה ב-$100, אז כולם רצו אנרגיה ירוקה, כי זה פשוט הופך להיות כדאי כלכלית, כשמחיר הנפט ירד ל-$26 לחבית, אז כולם שכחו מהנושא של איכות הסביבה, וחזרו לצרוך נפט, אז זה מאוד שאלה של מחיר, אבל בסופו של דבר, בגלל שהגז הטבעי הוא באמת נמוך, המחיר של הגז הוא נמוך, אז להשתמש בו באזור שבו גם הוא מופק, בגלל שקשה לשנה אותו, באזור שבו הוא מופק, כלומר, מבחינתנו, להשתמש בגז טבעי, זה בהחלט יתרון גדול, אבל צריך תשתיות בשביל זה, צריך להזכיר שעדיין לא כל התשתיות פזורות, בטח ליאור ידבר על זה, אנחנו עוד לא במצב שכל מפעל שקם ורוצה להשתמש בגז טבעי יכול לעשות את זה, ולכן עדיין משתמשים באנרגיה אחרת, אבל רק כדי להבין את המספרים, בשנת 2012, היבוא של מוצרי אנרגיה, מוצרי דלק, עמד על $16 מיליארד, בשנת 2016 על $6 מיליארד, תבינו את, עד כמה זה ירד, בשלוש שנים האחרונות זה קצת הולך חזרה, צריך לזכור גם שהתוצר כל הזמן הולך וגדל, הפעילות הכלכלית הולכת ועולה, והגענו לאיזושהי מכסה עד שלוויתן יתחיל לזרום, אז הגענו לאיזשהו קאפ, אז מתחילים להשתמש מחדש יותר ויותר בדלק, אבל ברגע שלוויתן יזרום, אז כנראה, שוב נראה את זה יורד חזרה, ועוד פעם, זה גם כלכלית מאוד נכון, וגם העצמאות האנרגטית הזאת, יש לה המון משמעויות מסביב, וזו נקודה, אני חושב, נקודה שמובילה את המשק הישראלי, לא יודע, בטח לא למקום, עוד פעם, מדהים, אנחנו לא נורווגיה, אבל המצב בהחלט השתפר.
בוא, ליאור, תסביר לנו, איפה אנחנו עומדים עכשיו עם הפיתוחים של המאגרים?
אז הזכרנו את מאגרי תמר ולוויתן וקריש תנין, אלה כרגע מאגרים העיקריים שנמצאים במים הכלכליים של ישראל.
שהם עכשיו בבעלות?
הם בבעלות ככה, זה כרגע בשינויים, כי כחלק ממתווה הגז הכריחו את קבוצת דלק לצאת החוצה מהחזקות שלה בתמר, במקור זה היה כמעט שליש, לאט לאט מדללים את זה, ונובל אנרג'י גם כן תדלל את החזקות שלה, זה היה במקור 36%, זה ירד ל-25%, אבל בגדול אפשר להגיד שדלק ונובל עדיין יושבות גם בתמר וגם בלוויתן. מאגרי קריש ותנין, מאגרים קטנים בינוניים יחסית, נמכרו לאנרג'יאן היוונית-בריטית. ויש עוד כמה מאגרים מאוד מאוד קטנים, אבל הפיתוח שלהם הוא לא כלכלי, זאת אומרת, כמות הגז שלהם היא זהירה, ופשוט זנחו אותם והשאירו אותם בים. המדינה פתחה לפני שנה את הים לחיפושים אחרי כיפרון של 5 שנים, הים היה סגור, הוציאו מכרז, חיכו שיבואו לפה שחקנים גדולים, המכרז כמעט ונכשל, הוא היה ממש על הקסקס, אנרג'יאן לקחה 5 בלוקים, 5 שטחי חיפוש נוספים, קונסורציום של חברות ממשלתיות הודיות לקח כסוג של טובה בעצם לנתניהו, טובה של ראש הממשלה שם מודי, נתניהו הכניסו פה איזה רגל, אבל הם לא ממש פעילים, מאז שהם לקחו עוד רישיון, לא רואים איזה פעילות גדולה שלהם, וממש לפני כמה שבועות יצא הסבב השני של המכרז, וכאן כבר מקווים שלמדו מהטעויות, ושר אנרגיה שטייניץ בילה את הקיץ האחרון בסיבובים אינסופיים בארצות הברית, עם מי הוא לא דיבר שם, בריטיש פטרוליום, אקסון מובייל, של כל החברות הכי גדולות, הוא רק מתחננים שיבואו לפה, הסיבה היא שכל הניתוחים הגיאולוגיים הזרים, שהוזמנו על ידי מדינת ישראל, גם על ידי גופים צרפתיים, גם על ידי גופים אמריקאים, מעידים שקיים פה עוד פוטנציאל של להשלש ואפילו לרבע את כמות תגליות הגז שיש פה. נכון, זה לא יבוא בצורה של כיסים גיאולוגיים ענקיים כמו לוויתן, אלא יותר בצורה של מאגרים בינוניים ספורדיים, אבל צריך שמישהו יקדח ויוציא את זה מהאדמה. וככל שנעשה את זה, אז גם המשק יענה את זה וגם נוכל יותר לייצא. הזכרתם את, שאלת מקודם לגבי הדלקים ולמה עדיין צריך ולמה זה, אני מזכיר לך, שליש מהעולם עדיין חי, אני אומר את זה בהגזמה בחושך, כל אזור הודו וסין, אוכלוסיות של מיליארדי אנשים, עדיין לא כולם שם מחוברים לחשמל, לא לכולם יש רכב פרטי, אם בכלל רכב פרטי באזור הזה של העולם חייב לנסוע בבנזין, כי אין שם תשתיות ואין לך חשמל, ובכלל אין רכב חשמלי לי ולך, אז למה שלהם יהיה? וזה הפחד הכי גדול, וזה סוג של מרוץ, של מה, האם העולם יצליח לגשר על הפער, ולהביא בשורה של רכב חשמלי נקי למדינות האלה, או שהאוכלוסייה שם תשתפר במצב כלכלי, תשפר את מצבה הכלכלי, ותצליח לנצח את העולם במרכאות כפולות ומכופלות, וזה בהכרח ישפיע על הביקוש לדלקים פוסיליים רגילים, בנזין, סולר, אנחנו שוב מדברים על אוכלוסייה של בערך שליש מהעולם, זה המון, המון, המון מכוניות וכלי רכב ואוטובוסים ורכבות.
אבל אתה מדבר פה על מגזר הפרטי, אתה מדבר נכון, על הצריכה הפרטית.
נכון, אבל מישהו יצטרך לספק להם את כל הדלקים האלה. ולכן כל התחזיות אומרות שגם אם הרכב החשמלי שייתר את השימוש בבנזין או בסולר, באמת יגיע אלינו, נגיד, עשור מהיום, מדברים על 2030 כאיזה בנצ'מארק, זה עדיין לא יהיה מוצר עממי ברמה הזו, שהוא יהיה נפוץ באזור ההוא של העולם, ולכן עדיין יהיה ביקוש לדלקים רגילים. לגבי פחם, הביקוש באמת הולך ופוחת, ומעדיפים להקים תחנות כוח גרעיניות, או לא תחנות בפחם. פחם מאוד מזהם, למרות שהוא מאוד זול, וההיצע שם הוא אינסופי, באמת, המרבצים של הפחם הם מאוד מאוד גדולים, אתה יכול למצוא 20 ספקים היום למחר. מדינת ישראל היא איפשהו בין לבין, לנו יש חזון מאוד גדול גם כן, ב-2030 להפסיק למכור פה בנזין וסולר, אשרי המאמין.
אנחנו גם במקרה, או לא במקרה, ברצף של ימים של ירידות נורא חדות בנפט.
נכון.
שאלה, דבר ראשון, טוב, זה קצת שאלה קשה, אבל להגיד למה הסיבה לכך ש-85% בערך משוק הנפט זה שוק של ספקולנטים, זה דבר אחד. ודבר שני, האם יש איזשהו מחיר שאפשר להגיד, שאורי קודם דיבר על מחיר גבוה של הנפט שלא כדאי להפיק, השאלה אם לכיוון השני, יש איזשהו מחיר מינימום, שנגיד כל כך זול לי להשתמש בנפט, אין סיבה שאני אמשיך לקדוח ולהוציא גז מהאדמה.
נכון.
או לחפש מאגרים חדשים, כמו שדיברת.
זה מה שקרה ב-2015. ב-2015 הייתה צניחה מאוד חדה במחירי הנפט, חבית נמכרה ב-27 דולר, כל חברות חיפושי הגז פשוט, חלק מהם פשטו את הרגל, חלק הפסיקו, מי שהיה עובר עם מטוס וירטואלי מעל מפרץ מקסיקו, היה רואה אלפי שלדות של אסדות שעומדות שם בלי עבודה, ואי אפשר היה לסגור חוזים. מאחר וגז הוא המוצר התחליפי של המזות או הסולר, להנעת תחנות כוח, אז כמעט ואי אפשר היה לסגור חוזים בגז, והעולם היה בסוג של כיפרון, ועכשיו המחיר של החבית התאושש, אני מסכים איתך, זה יותר משחקים של ספקולנטים וגם משחקים של מדינות. כן יהיו סנקציות על איראן, לא יהיו סנקציות על איראן, מה קורה עם ערב הסעודית, אופק כן מצמצמת את ההפקה, לא מצמצמת את ההפקה, זה הרבה מעבר לרמה שלנו לישראל, בטח אין שליטה על הדברים האלה, ואנחנו מאוד רחוקים מהעניין הזה, וגם מרחיקים את הציבור. אני מזכיר פה למאזינים שכל ליטר בנזין שאתם ממלאים בתחנת הדלק, מעל ל-60% ממנו הוא בכלל מס, ו-30% זה מחיר המוצר בחול של אף אחד אין שליטה עליו. זאת אומרת, אם אתם, ככל שאתם מקללים את חברות הדלק, תמיד תזכרו, 10% ממחיר הליטר, זה הרווח שלהם.
בניגוד נגיד לארצות הברית, ששם הקורלציה הרבה יותר גדולה עם מחיר הדלק.
נכון.
אבל אורי, אני חוזר עוד פעם למחיר הנפט טיפה. המחיר הרי היה, שהתחיל המשבר, דיברנו על 2009, הוא היה גבוה מאוד, ואז קיבלנו משבר כלכלי עם נפט נורא גבוה. היום המצב הוא שונה בעצם. זאת אומרת, המחיר נמוך, ואנחנו, אין משבר כלכלי.
כן, המחיר נמוך היום, הוא ירד בחדות בשבועות האחרונים, בעיקר בגלל צד ההיצע, לא בגלל צד הביקוש. אני אומר את זה משתי סיבות. קודם כל, אני אזכיר שלפני הירידה האחרונה, מאז שטראמפ הודיע על הסנקציות על איראן, אז מחיר הנפט טיפס וטיפס וטיפס וטיפס, וכולם ציפו שברגע שהסנקציות ייכנסו לתוקף, פתאום היצע הנפט בכל העולם ירד משמעותית, כי איראן יוצאת מהתמונה, ומה שקרה בפועל זה שלא רק שאיראן לא באמת יצא מהתמונה, אלא שהיצע הנפט גדל, כי ברגע האחרון טראמפ נתן פטור למעשה ל8 מדינות, מהסנקציות על איראן, ששמונה המדינות האלה כוללות את סין, יפן והודו, שאנחנו מבינים את הגודל שלהן, אז הלכה למעשה, כרגע איראן ממשיכה לייצר את אותה כמות שלפני הסנקציות, אין פה סיפור גדול, ומה שטראמפ אמר גם, זה שהפטור הזה הוא זמני. עכשיו השאלה, למה זמני? כנראה שהמטרה של טראמפ, היא שבינתיים סין, הודו ויפן, ושאר המדינות שקיבלו את הפטור, ימשיכו לקבל נפט מאיראן, כדי שחס וחלילה לא יהיה שם איזשהו זעזוע במדינות האלו, ובינתיים תעשיית האנרגיה האמריקאית תגדיל את התפוקה שלה, עד שהיא תוכל בעצם, שתהיה לה תפוקה מספיק גבוהה, כדי לפצות על הנפט מאיראן ברגע שהסנקציות אכן ייכנסו לתוקף. ואז מה שקורה בפועל, בטווח זמן הקצר, למעשה היצע הנפט בעולם גדל, כי גם איראן ממשיכה לייצר, וגם החברות האמריקאיות מגדילות כל הזמן את התפוקה, גם ערב הסעודית הגדילה את התפוקה, גם ונצואל, לוב הגדילה את התפוקה, ככה שבסוף היצע הנפט גדל. זה צד אחד. צד שני, ואני כן ראיתי לא מעט מאמרים ואמירות על כך שהירידה במחיר הנפט היא תוצאה של צפי להאטה, למיתון וכן הלאה, אבל אני חושב שזה פחות הסיפור הפעם, והסיבה שאני חושב ככה היא פשוט כי אם זה היה המצב, אם מחיר הנפט היה יורד כי כולם חוששים ממיתון בארצות הברית, או ממיתון האטה משמעותית בסין או משהו כזה, היינו רואים גם ירידה חדה בתשואות האג"ח. ואת זה אנחנו לא רואים, להפך, תשואות האג"ח נשארות גבוהות, בחלק גדול מהעולם תשואות האג"ח אפילו עולות, מה שמלמד שהמשקיעים לא חוששים מהאטה, והירידה במחיר הנפט לא מגיעה מצד הביקוש, היא מגיעה מצד ההיצע. כרגיל, כשזה מגיע מצד ההיצע, זה מוגבל בזמן. אותו דבר היה, כמו שנאמר פה, ב-2014-2015, צד ההיצע גדל משמעותית, בעיקר דרך ארצות הברית, המחירים ירדו, ברגע שהמחירים יורדים, לא רק חברות גז מפסיקות לייצר, גם הרבה חברות של נפט, במחיר של $26, הופכות להיות לא רווחיות, סוגרות את ההפקה, עד שהמחיר עולה חזרה, ומגיעים, מחפשים את המחיר שהוא פחות או יותר הברייק-איבן, המחיר שבו שווה עדיין לייצר.
זה פיתורים המוניים, נכון? כי חברות נפט בארצות הברית הן מעסיקות ענק.
חד משמעית, זה מה שהיה ב-2014-2015. הן מעסיקות גדולות, עוד פעם, ביחס לחלק שלהן בתוצר, זה דווקא לא סקטור שהוא מוטה לכוח עבודה גדול, בסוף יש באר, הבאר היא הפועל האמיתי, אבל כן, היו פיתורים והיו הרבה חברות שפשטו רגל. היה לנו גל של דיפולטים בחברות אנרגיה, בעיקר הקטנות, וכל הזמן מחפשים מה המחיר שמאפשר עדיין לייצר נפט בצורה רווחית. צריך לזכור שגם המחיר הזה כנראה כל הזמן יורד, כי החברות מתייעלות, הטכנולוגיה מתייעלת והמחירים האלה גם יורדים. אז יכול להיות שבמחירים של $50 היום, ההיצע של הנפט אין שום סיבה שהוא ייפסק. או יקטן, ולכן אנחנו רואים את המחיר הולך לאן שהוא הולך.
אגב, אתמול טראמפ צייץ ואמר, איזה יופי שהנפט יורד, משהו על, תתפסו אותי במילה, אבל הוא אמר, איזה יופי שהנפט יורד, זה כמו שאני מוריד, שירד מס לכל אזרחי העולם.
צודק לגמרי, דרך אגב.
הוא צודק לגמרי.
ירידה במחיר הנפט זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לכלכלה, ואני חושב שהחלק גדול מה... פריחה הכלכלית שראינו ב-2016-2017 בכל העולם, באירופה, בארצות הברית, ביפן, בסין, בהודו, בכל העולם ראינו פריחה כלכלית, חלק גדול מזה זה בגלל מחירי הנפט הנמוכים של 2014-2015. צרכנים מתפנה להם הרבה כסף, כי הדלק עולה פחות, עוד פעם לא בארץ, אבל ברוב העולם הדלק יורד משמעותית, מתפנה כסף לצריכה פרטית, הפירמות מקורות חומר גלם משמעותי במחיר הרבה יותר נמוך, והן יכולות לעלות שכר, להשקיע יותר, מרוויחות יותר, זה דבר טוב מאוד לכלכלה, שמחיר הנפט יורד.
אני רוצה שנייה רגע ברשותכם, רק במשפט לוואי, להסביר לכם שהטבע תמיד מאזן את עצמו. הירידה של מחירי הנפט זה טוב לכלכלה, אבל זה הורג יותר אנשים. זיהום אוויר, רק בישראל 2,500 איש בשנה, מזיהום אוויר. אז אחלה שמחירי הנפט יורדים, זה אומר יותר שימוש ברכב פרטי, יותר ברכבות, יותר זיהום באוויר, אתה אולי מרוויח בכיס, אתה משלם בצד השני.
זאת הנקודה, פחות כדאיות כלכלית לחפש אחרי מקורות אנרגיה חלופיים.
נכון.
תגיד לי, אין לנו נפט?
לא. הנה.
אין?
תעבור הלאה.
מה, לא חיפשו או לא מיצו?
חיפשו, ואני מזכיר לך את המשפט המיתולוגי, אפילו הופיע במערכונים של הגשה של סימני נפט בשדה חלץ. יש פה מאגרי נפט, חלק מהם אפילו, אתה יודע מה, בואו נתחיל מקודם. בשנות ה-80 המדינה הפיקה נפט בערך 800 חביות ליום, מאיזה מאגר שנמצא לא רחוק מפלמחים, בערך 10 קילומטר לתוך הים.
רגע, תאפס אותנו, זה הרבה, זה מעט, כמה זה? מדינה, כמה אנחנו צורכים?
בשנה 100 מיליון חביות, זה בערך 200, אני עושה חשבון מהר, 250 אלף חביות ביום, אתה מפיק 800, זה כלום. בשביל להגיע לאיזה מסה קריטית, אתה צריך להגיע למספרים הרבה יותר גדולים. רוב מאגרי הנפט שנמצאים בעולם לא הגיעו או לא התגלו בישראל. בשנה הבאה אנחנו מתחילים לראות אולי סימנים ראשונים של תקווה בעניין הזה. מאגר לוויתן מכיל לפי הפוטנציאל והדגימות הגיאולוגיות מרבץ של כמה עשרות, אולי כמה מאות מיליוני חביות. מתחת לכיס הגז, זה בעומק של 7 קילומטרים, ניסו לקדוח את זה לפני כמה שנים, זה היה כל כך עמוק שהמקדח נשבר.
מה זאת אומרת, אבל במפרץ מקסיקו קודחים שם, זה העומקים שאנחנו, לא, המקדחים שלנו נשברים?
כן, מפרץ מקסיקו זה לא עומק הזה. מפרץ מקסיקו העומקים הרבה יותר נמוכים. אני מדבר איתך על עומק של 7 קילומטרים. זה 2 קילומטר ים ועוד 5 קילומטרים סלע קרקע, ויחדשו את הקידוחים למציאת נפט בערך חצי שנה מהיום. הם הביאו לפה אסדה ייעודית עם צינור, קשה להגיד את זה ולהמחיש את זה בפודקאסט, אבל צינור כזה גדול, תמתחו את הידיים לצדדים, ואז הוא יחפור ואולי הוא ימצא. גם מתחת למאגר תמר אמור להימצא קצת נפט, אבל מעבר לזה אין לנו, זה כאילו, זה נורא עצוב שהכל יצטבר בצד, אתה יודע, בצד המזרחי של הגבול באזור המפרץ. נפט הוא קומודיטי, יש בו המון יתרונות, אתה לא צריך לפעמים שינוע ולא צנרת, באה אונייה, אתה ממלא, אונייה, באה מחלית, אתה ממלא אותה, ואתה משנה אותה, והמחיר עולמי, פחות או יותר, יש בורסות, יש את מחיר הברנט, הסוויט טקסס, אתה יכול למכור את זה, אתה יודע, בעסקאות ספוט למי שצריך, באמת, העולם די מפותח בעניין הזה.
בניגוד לגז, שהסיבה, נסביר אולי, בגלל שנורא קשה לשניע, אז מחיר הגז הוא אזורי.
נכון, גז, בשביל, גז טבעי, בשביל לשנה אותו מקום למקום, צריך לעשות פעולה שנקראת הנזלה, כלומר להפוך אותו מגז לנוזל, זה אומר להוריד את הטמפרטורה שלו בערך למינוס 170, זה עסק יקר, זה מאוד מעקר את התהליך, ואז אתה שם את זה במחלית יהודית, היא נוסעת לאיפה שנוסעת, מגיעה לטרמינל, ואז משם עושים את הפעולה הפוכה, הופכים את זה מנוזל לגז, זה מייקר את המחיר לפעמים פי 2.
זה מה שאנחנו הולכים לעשות עם הייצוא?
זהו, אז לא. בגלל שאנחנו שכונה קצרה והמרחקים בין המדינות לא רחוקים, אז הייצוא למשל לירדן יתבצע דרך צנרת, שעכשיו מסיימים לבנות אותה נמתחת לרוחב מדינת ישראל, מאזור חוף דור עד אזור שייח חוסיין, ומשם כבר הירדנים מתחברים. לגבי המצרים, השתמשו בצנרת העתיקה של, של EMG עליה השלום, שהייתה בידיים של יוסי מיימן בזמנו, יכשירו אותה וככה יוכלו להשתמש בצנרת, במקום לעשות שינוע, ויכולים לשמור על מחירים נמוכים, מה שהופך את העסקה לכדאית מבחינה כלכלית.
בוא נדבר רק על מה יקרה. מה, תן לנו לוז. אנחנו אורי דיבר ב-2020, כבר הכסף משישינסקי ייכנס לקרן העושר. מה לפני? מתי הפיתוחי גז? מתי הגז יתחיל לזרום מלוויתן? מתי יסיימו את הבנייה?
אז ככה, הלוז מאוד מאוד קצר. בוא נצא מנקודת ההנחה שאנחנו כבר בדצמבר, בסדר? אז יהיה לי יותר קל להתייחס לזה ככה.
רגע, בוא נזכיר רק, מתי גילו את לוויתן לפני? יש כבר 6-8 שנים.
בדצמבר 2010. אנחנו בדיוק 8 שנים. בדצמבר 2010 גילו אותו, את הפוטנציאל הראשוני. אז דובר על 450 מיליארד מק, ואז גדל לאזור 600, כי עשו את קידוחים ומצאו את הגבולות בעצם של המאגר. הקידוחים היו מסביב ולא במרכז.
מה כמות הגז עוד פעם?
תלוי את מי אתה שואל, זה בין 500 ל-600 מיליארד מק.
ויחסית לעולם זה?
כלום.
טיפה בים?
טיפה בים, פחות מאחוז, פחות מחצי אחוז אפילו. אבל אנחנו מדינה קטנה ומשק מקומי קטן, תשאל אם זה הרבה או קצת, אני אגיד לך שהצריכה בשנת 2018 עכשיו, תסתכם ככה במקרה טוב, ב-11 מיליארד מק, ורק המאגר ההוא מכיל 600. יש לך עוד תמר עם עוד 300, קריש וטלין עם עוד איזה 75.
יש לי 50 שנה של גז אם אני רוצה.
כן, אם לא תייצא. אם תייצא, אז אתה חותך חלק ממה שיש לך, אבל אני חוזר לשאלת הלוז. אז ככה, כבר באמצע ינואר מגיע לפה בסיס האסדה של לוויתן, הוא ימוקם 8 קילומטרים מחוף דור, באפריל יגיע החלק העליון, ובעצם זה ישלים את בניית האסדה, יתחילו הכשרות או קומישנינג והגזה, כלומר להתחיל להכניס גז לצינור, לראות שאין דליפות, הכל עומד. שנה מהיום לוויתן זורם לחוף, הגז מלוויתן זורם לחוף, הוא יגיע גם לחברות מקומיות, בעיקר מפעילי תחנות כוח פרטיות, החברה לישראל היא לקוח עוגן, ולמצרים ולירדנים שהם חתומים בחוזה. השלב הבא מבחינתנו, מבחינת הספקת גז, זה מרץ, או הרבעון הראשון 2021, קריש ותנין התחברו לחוף, ואז הם גם יתחילו לספק לחברות.
זה רק לייצוא, קריש ותנין?
הפוך, קריש ותנין הם רק לשוק הפרטי, אסור להם לייצא. זה חלק ממתווה הגז, שאם באה חברה זרה, אז שאנחנו לפחות לא נפסיד מזה, אז כל המכסה שיש שם, אסור לה לייצא בכלל, בכלל בכלל, הכל מוטה למשק הישראלי. מאגרים אחרים אולי ימצאו, אולי לא. מבחינת, דיברנו על מיסוי וכמה המדינה תרוויח מזה, המדינה פה עשתה, והזכרתם את זה קודם, המדינה פה עשתה איזה מין סוכריה מאוד גדולה, שהיא נתנה לבעלי מאגרי הגז, היא אמרה, תתחילו לשלם את המס, את ההיטל, את שישינסקי רק, אחרי שתחסו מעל 230% מההשקעה, ולכן הכסף הגדול באמת מתמר יתחיל להגיע ב-2020, ב-2025 יצטרף לשם לוויתן, וב-2026 קריש ותנין. למה אני מספר לכם את כל זה? לפי הערכות, לפי הניתוח של הדוחות, לפי התחזית, התזרים המזומנים המובן, או מה שאנחנו קוראים DCF, אתה מסתכל כמה המדינה אמורה להרוויח, אז איפשהו באמצע העשור הבא, ייכנסו לקופת המדינה כל חודש מיליארד שקל. כל חודש מיליארד שקל בחודשו. זה הרבה, זה קצת, נכון, זה לא בוננזה, זה לא זה, אבל המדינה יפסיקו להיות כל מיני תירוצים שלנו מיליארד שקל לנכים, ולנו מיליארד שקל לחינוך, ולנו מיליארד שקל להוראה, הכסף הזה יהיה.
אבל רוב הכסף לא יגיע לתקציב.
הוא לא יגיע לתקציב, שליש ממנו יגיע.
אוי ואבוי אם הוא יגיע לתקציב.
לא, אז תהיה לך את המחלה ההולנדית, אבל שליש ממנו בערך יגיע לשישינסקי, מה שהגיע לקופת המדינה זה תמלוגים, 12.5% מפי הבאר, ועוד מס חברות, היום זה סביבות ה-24%, אני לא טועה, או 23 כבר, אם זה ירד, אבל זה מה שייכנס לקופת המדינה, וככל שימצאו יותר מאגרים, אז כמובן שיכנסו יותר דולרים למשק.
אוקיי, תודה רבה שהייתם איתנו, נשתמע בשבוע הבא.
ביי ביי.